אנחנו ממש בסוף עניין. למדנו פעם קודמת על השנה היהודית, שלמרות שבעולם הגשמי השנה, מראש השנה עד ראש השנה, אין לזה שום משמעות מבחינת מהלך השמש או משהו כזה. השנה האזרחית זה, יש לזה משמעות, זה מהיום הכי קצר עד היום הכי קצר, או מהיום הכי ארוך עד היום. אם לנו היה למשל את השנה האזרחית, זה היה מהיום הבינוני עד היום הבינוני בשנה הבאה. לעתים נדירות זה יוצא שראש השנה זה בדיוק אורך יום ולילה שווה. לעתים נדירות. יכול להיות שהשנה זה יהיה. לא הסתכלתי, אמירה לי ככה. אבל בדרך כלל, השנה העברית היא נראית כאילו, זה נראה פיקציה, זה נראה, יום זה מציאות, חודש, חודש זה להפך, החודש היהודי הוא מציאות. החודש הכללי הוא פיקציה של 30 או 31 יום. אין שום תופעה בטבע בחודש הזה. אבל הוא אומר, ככה זה נראה, אבל האמת היא שהשנה, השנה של התורה, היא מציאות מאוד עליונה למעלה, בעולם העליון. יש מקיף שנקרא שנה. בחלק ב' של ליקוטי מוהר"ן בתורה ז', כתוב שיש שני פסוקים, בתנ"ך יש פסוק אחד, תקופות הימים, הוא מביא מקורות לזה, תקופות הימים ותקופות השנים. ואילו תקופות הימים ואילו תקופות השנים. בתקופות הימים זה מקיף שהוא יותר קרוב לתודעה שלנו, תקופות השנים זה מקיף יותר רחוק, מקיף יותר כללי. ויש מקיף רוחני שנקרא שנה. והמקיף הזה מאיר למטה אם אנחנו עושים את העבודה של היום-יום. אם כל יום, אם מה ששייך לנו באותו יום הוא שלם, אז כשמצטרף כל העבודה של כל הימים, אז מאיר את זה המקיף של השנה. והמשמעות הפשוטה של המקיף של השנה, דיברנו על זה גם כן, שלזכור שכל יום הוא חלק משנה, לא כל יום עבר בפני עצמו. מספרים שרבי נתן אמר, מישהו אמר לו, עבר החג, אז הוא אמר, לא עבר החג, נכנס עוד חג. מה המשמעות שנכנס עוד חג? השנה הזאת הוא עשרה בעוד חג. וכמו שלבן אדם יש עיניים, אז העיניים הם לא רק של העיניים, העיניים הם של כל הגוף. יש רגליים לא נופלות, זה בגלל שיש לו עיניים. ואותו דבר, זה שאנחנו בני חורים בחודש תמוז או בחודש אב, זה בגלל שהיה לנו את הפסח. וזה שאנחנו לומדים תורה באמצע החורף, זה בגלל שיש לנו את שבועות. זאת אומרת, הסתכלות כזאת, נסתכל על הכל כעל מכלול, בהסתכלות אחרת מה שמסתכל על כל פרט. אם ניקח את זה למשל בנפש, לא בעולם, אז אפשר להסתכל על יהודי ולראות את המעלה שלו כיהודי. יהודי נחמד. ואפשר להסתכל עליו כעל חלק מעם ישראל. כשאם נסתכל על יהודי כעל חלק מעם ישראל, אני אמור להתייחס אליו למרות שאני לא מכיר אותו. כי את עם ישראל אני מכיר. אני מכיר את עם ישראל, אני מכיר בעם ישראל. אם הוא חלק מהכלל, אז הוא משמעותי. ואותו דבר כל יום. אם הוא חלק מהשנה, אז יש בו את הכוח של כל מה שעובר במשך כל השנה. אז זה דבר הרבה יותר כללי והרבה יותר מהותי, הרבה יותר ענייני, מה שרק היום הזה לבד. אבל מתי אפשר לזכות להשיג את הכלל הזה של השנה? בפשטות זה, מקבלים את זה אם עוברים את כל השנה. נכון, אז כמו שאומרים, תמיד זה ככה. אם אתה עושה את מה שאתה יכול, את מה ששייך למדרגה שלך, אתה עושה כמו שצריך, אתה מקבל מתנה משהו יותר גבוה. זה בכל דבר ככה. וזה מרומז בפסוק, עבודת מתנה אתן את כהונתכם. הבן אדם לא יכול להתנדב להיות כהן. יכול להיוולד כהן. אבל יש בחינה שבן אדם מקבל משהו מהקדושה, למרות שהוא לא שייך אליה, בגלל שאת המשהו שהוא כן שייך, הוא עשה נכון. זה עניין אחד שלמדנו. ועניין שני, למדנו על צדיקים שכתוב שהשם משלים את שנותיהם מיום ליום, אז הוא מסביר אחרת. בדרך כלל אנחנו מסבירים שהם נפטרים ביום שהם נולדו, אבל הוא אומר זה לא נכון, רוב הצדיקים לא מתים ביום הולדת. רק הוא אמר שהצדיק הרי את כל השנים שהוא חי אז הוא השלים, וודאי שהוא קיבל את המקיף של השנה כשעברה השנה, אבל מה יהיה אם הוא נפטר באמצע השנה? אז הקדוש ברוך הוא משלים לו את השנה האחרונה, כי את מה שהוא היה חי הוא עשה כמו שצריך, הוא לא יכול לעשות מעבר בזה. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא משלים את השנה מיום ליום. אלה שתי הנקודות שלמדנו פעם הקודמת. עכשיו הוא מדבר על עוד משהו, זה הקטע האחרון בעמוד י"ג, זה הדפוס הישן, נכון?
כן.
ויכול להיות שזה עניין גלגול. בדרך כלל אנחנו מדברים על גלגולים, על מישהו שלא התנהג, לא התנהג נכון, והוא מתגלגל כדי לתקן.
כן.
מה?
זה עוד בשנת הרץ?
לא שמעתי.
זה
עוד בסוף חיי שרה הראשון. זה דפים אחרים. עוד לא גמרנו. מה? המשכנו?
פעם שעברה.
אוקיי, בסדר, בסדר. בסדר, אוקיי, גמרנו. לא צריך ללמוד את זה. אני לא הזזתי את המדבקה, זה היה כל הסיפור. יותר קל לי. עניין חדש הרבה יותר קל. טוב, אז בוא נראה. למה לא אמרת לי מיד? טוב, לא הפסדנו הרבה. אולי מדרש, מה? זה תמיד טוב לחזור על מה שלומדים. לא יותר מדי. אולי מדרש, אנחנו במאמר הבא, איך שיש לכם את הדפים, מתחיל ויהיו חיי שרה, הוא מביא מדרש. המדרש מתייחס לשבת. שבת כתוב, ויחולו השמיים והארץ לכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. כולם שואלים למה לא כתוב ביום השישי. רש"י אומר שהעולם היה חסר, זה מדרש, העולם היה חסר מנוחה, והמנוחה נבראה בשבת. כאן הוא מביא את המדרש, והמדרש הוא מאוד לא ברור. במדרש הוא אומר ככה, קודם כל הוא מתייחס בעצם הביטוי שמעשה בראשית יקרא בשם מלאכה. מלאכה בדרך כלל קשורה עם יגיעה, עם התעלפות, עם התעייפות. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, והעובדה שאנחנו קוראים לזה דיבור, אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך לא מלאכה ולא דיבור ולא שום דבר, העובדה שאנחנו קוראים לזה דיבור זה כדי לציין שהוא לא התעייף, שהוא לא התייגע. עכשיו, אז למה כתוב מכל מלאכתו? למה כתוב מכל מלאכתו? זה הרי בלי הגיע, זה הוא שאל. ואחר כך הוא עונה תירוץ מאוד מוזר, מה התירוץ שהוא עונה? הוא עונה זה כדי להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעמל והגיע. אבל העולם לא נברא בעמל והגיע, זה הוא שואל תכף. זה רק זה כתוב שזה נברא במלאכה, אבל האמת שזה לא נברא בעמל והגיעה. אז מה המשמעות של זה? עכשיו כן צריך לעצור רגע ולהגיד שיש משנה בפרקי אבות, לא דיברנו על זה עדיין, הזכרנו את זה רק בחצי פה. יש משנה בפרקי אבות בתחילת פרק חמישי. כתוב שם, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר? ולא במאמר אחד יכול להיברות, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. יש פירוש על פרקי אבות, אחד מתלמידי אריזל, נקרא מדרש שמואל, קראו לו שמואל, נקרא מדרש שמואל, והוא שואל שם שתי שאלות. שאלה אחת, למה מוזכר הרשעים לפני הצדיקים? אתה יכול להתחיל עם הצדיקים, ניתן שכר טוב לצדיקים, ואחר כך שיהיה כתוב להיפרע מן הרשעים. שאלה שנייה הוא שואל, אם בן אדם קנה חפץ שהחפץ אובייקטיבית הוא שווה דינר. הוא שילם עליו 10 דינרים. אחר כך בא מישהו וקלקל את החפץ. אני צריך לשלם לבעל החפץ דינר או 10 דינרים? דינר. אתה קנית 10 דינרים, ירד לך, אבל החפץ שאני הזקתי הוא חפץ ששווה דינר. הוא לא שווה 10 דינרים בגלל שאתה שילמת 10 דינרים. אבל אותו דבר, אם העולם כולו הוא שווה רק מאמר אחד, אז הראשים צריכים להיפרע על מאמר אחד, לא על 10 מאמרות. מה פתאום נפרעים מהם על 10 מאמרות? התירוץ, אני כבר לא זוכר אם התירוץ כתוב שם, או התירוץ כתוב במקומות יותר מאוחרים, אבל מה באמת ההבדל בין 10 מאמרות לבין מאמר אחד? כמו שדיברנו קודם, ההבדל בין שנה ל-365 יום, זה אותו דבר, זה הכל המשך. רק זה היה בזמן, עכשיו זה בנפש. עכשיו זה בעולם. מאמר אחד זה מאמר כזה עליון וגדול, שהוא כולל את כל העולם כולו. מאמר האחד הזה יכול להיברא כל העולם כולו. מה זה 10 מאמרות? 10 מאמרות זה 10 מאמרות נפרדים ונפרטים, שמהחסד למשל, הם כנגד 10 ספירות. הם כולם במלכות, אבל הם כל אחד מקבל מספירה אחרת. וכל הדברים שקשורים לחסד, נבראו מהמאמר של החסד. וכל הדברים שקשורים נגיד לנצח, נבראו מהמאמר של הנצח, וכן הלאה. מהמאמר של החסד לא יכול להיברא משהו ששייך לדין, ששייך לגבורה. הוודאי שהמאמר הזה ההיקף שלו הרבה יותר קטן, הרבה יותר פרטי. ולמה המאמר הגדול הזה היה צריך להתחלק ל10 מאמרות? לכאורה, העולם, כל העולם, כל הפרטים של העולם כולם ביחד, היו יכולים להיברא במאמר אחד. זו השאלה של המשנה. והתשובה היא שהמאמר האחד הזה הוא כל כך גבוה וכל כך קדוש, כל כך מרומם, כל כך נעלה, שאם העולם היה נברא מהמאמר האחד, התודעה שלנו הייתה קולטת משהו מהמאמר האחד הזה, לא הייתה יכולה להיות, לא היה אפשר לבחור ברע. כולם היו בוחרים רק בטוב. והיות שכולם היו בוחרים רק בטוב, אז גם הבחירה בטוב לא הייתה בחירה. היא הייתה הכרח. ואז, לכן, הכל נתחלק ל10 מאמרות, וכשמתחלק ל10 מאמרות יכול להיות בחירה. אבל מה עיקר החידוש בבחירה? הרשע או הצדיק? מה התחדש בעיקר בבחירה? מה התחדש? אם לא היה בחירה, מה היו כולם? היו כולם צדיקים. הם לא היה אפשר לתת להם שכר, אבל הם היו כולם צדיקים. אז מה התחדש בעקבות הבחירה? המציאות של הרשעים. לכן מוזכר קודם הרשעים. כי הם, לולי זה המאמר הראשון היה מתחלק ל10 מאמרות, הם בכלל לא היו יכולים להיברא. בפירושי המשנה שמודפסים על הדף, התוספות יום טוב, הוא מרמז לזה. הוא אומר שהעולם יכל להיברא במאמר אחד, וזה שהוא נברא ב10 מאמרות זה לא כדי לתת יותר עונש או משהו כזה. הוא נברא ב10 מאמרות כי ככה השם יתברך רצה. רק ההיות שהוא כבר נברא ב10 מאמרות, אז מגיע לרשעים באמת יותר עונש. והוא לא מפרש למה. זה נראה לנו שזה קצת פירוש אחר, נכון? פירש עכשיו שני פירושים הם לא בדיוק אותו דבר, אבל כשנגמור לקרוא את מה שכותב הרבי פיאסצנה, אנחנו נבין שזה הכל פירוש אחד. המדרש פה מזכיר את המשנה. הוא גם מתחיל עם שאלה. הוא אומר, למה הכתוב קורא לזה מלאכה והגיעה? הרי זה לא מלאכה והגיעה. אז הוא אומר, כדי לתת עונש גדול לרשעים ולתת שכר גדול לצדיקים, הקדוש ברוך הוא קורא לזה מלאכה והגיעה. זה כמו שמישהו אומר, כל כך קשה עבדתי על זה ואתה באת ושברת את זה. אז תשלם יותר. אני אתן לך עונש יותר גדול. אבל זה הוא שואל, זה לא דומה למשנה. במשנה, העולם באמת נברא ב10 מאמרות. האפשרות ההיפותטית היא שהיה נברא במאמר אחד. אבל זה שבאים לרשע ואומרים לו, החרבת העולם של 10 מאמרות, זה אמת. נכון? אבל בסיפור הזה של העמל והגיעה, האפשרות ההיפותטית היא עמל והגיעה. האמת היא שהעולם נברא ללא עמל והגיעה. אז איך אפשר לבוא לרשע ולומר לו, החרבת העולם שנברא בעמל והגיעה? עכשיו, הרבי מפיאסצנה מחדש ששני סוגי עמל והגיעה. יש עמל והגיעה בעצם הבריאה, עמל והגיעה לקדוש ברוך הוא, זה לא היה ולא יהיה. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את כל העולמות בלי עמל ובלי הגיעה. אבל יש עוד סוג של עמל והגיעה, שהאדם בוחר לזהות בעולם עמל והגיעה. העולם נברא ללא עמל והגיעה, אבל אם הבן אדם מסתכל עליו עקום, אז העולם ישדר לו עמל והגיעה. יש סיפור, אני סיפרתי זה כמה פעמים פה, אני לא זוכר אם זה היה רבנו, שזה היה רבי נתן, שהוא אמר פעם למשוגע של העיירה, הוא אמר, אם תרצה, אין אתה משוגע. זה ברור. המשוגע הוא בתוך עמל והגיע. יכול להיות שהוא בתוך, תלוי, תלוי באיזה שלב שיגעון. יכול, גם יכול להיות בתוך גן עדן של שוטים. אבל בגדול הוא במקום לא טוב, והחידוש היה שאמרו לו, בכל אופן צדיק אמר לו, אני לא זוכר איזה צדיק, צדיק אמר לו, אם אתה דווקא תרצה, אז תצא מהשיגעון שלך. כן? זה דבר פלא, אנחנו לא מכירים את זה כל כך. אני לא זוכר אם מספרים את זה על רבי נתן או על רבנו, אני לא זוכר. אני לא זוכר, לא משנה. יכול להיות שזה קרה פעמיים, וזה סיפר על זה, וזה סיפר על זה. משוגעים תמיד היו. היו אומרים שבלי המשוגע של העיירה, העיירה לא יכולה להתקיים. תמיד היה שם איזה משוגע. ועל כל פנים, אבל זה נראה לנו כאילו דבר שהוא לא בבחירה. וגם העמל והגיעה שיש בעולם, זה שבן אדם מסתכל, מכירים את האנשים שמסתכלים תמיד לחצי הכוס הריקה, ותמיד מעבירים ביקורת, וגם על עצמם, ותמיד יש להם רעיונות כאלה, ואם מישהו, אם מישהו מעריך אותם, אז אוטומטית הם חושבים שהוא טיפש. כי מי שמעריך אותי הוא טיפש. חכם לא יכול להעריך אותי, כי אין מה להעריך בי. מכירים את הטיפוסים האלה? יש אנשים כאלה, הרבה. והבחירה הזאת היא בחירה בעמל והגיעה. הבן אדם יעבור את כל החיים שלו בכל מיני צורות של לא יודע מה. ועל זה באים אליו בטענות, למה אתה בוחר בעמל והגיעה? עכשיו הוא מוסיף עוד נקודה, תכף נראה את הכל בפנים. הוא אומר, כדי לברוא עולם שיהיה בו עמל והגיעה, אצל השם יתברך, לגביו הוא קורא לזה כאילו שהוא התייגע. למה הוא קורא לזה שהוא התייגע? כי הוא בעצם לא אוהב עולם כזה. הוא אוהב עולם שכולם שמחים. לא שעולם שיש בו את האופציה לבחור בעמל והגיע. רק למה הוא נותן את זה? למען הבחירה. זה חלק מהניסיון האנושי. האם להסתכל על הכל בטוב, או להסתכל על הכל בעמל והגיע. וכדי שיהיה ניסיון, ואפילו אם רק יחידים יעמדו בניסיון, אז הקדוש ברוך הוא מסכים לבחור לעצמו עמל והגיע, העיקר שבסוף יעמדו בזה בניסיון. עכשיו, כשבא רשע ולא עומד בזה בניסיון, והוא לוקח ומשחית את העולם, למרות כל העמל והגיע של הקדוש ברוך הוא כביכול, שזה רק כביכול, זה הרי לא באמת. אז הקדוש ברוך הוא בא אליו בטענות, תראה, אני בראתי עולם שהעמל והגיע בו זה רק אופציונלי, זה רק אפשרות. אבל אתה הלכת ונתת לזה מציאות אמיתית, אז מגיע לך עונש. אז יוצא שהרשע הזה הוא סובל פעמיים. הוא סובל פה והוא סובל אחר כך. אז מה היצא לזה? היצא לזה לפחות בתוך העמל והגיע, הרי שלמה המלך אמר, כל הדברים יגיעים. ואנחנו לא כל כך תמיד עם יישוב הדעת, תמיד לשמוח ותמיד, כמו שאומרים, יש לפעמים ימים שקשה, קשה, ישנו שלוש שעות בלילה, שלוש שעות בלילה במקרה הטוב, ומהבוקר הכל מתפקשש, ואנחנו כל הזמן עם רצים אחרי הדדליין של התשלומים ועם המתן וטענה לפי התור כדי לסדר את זה ועוד פתאום איזה הצנרת בבית מתפוצצת והכל ו... כל הבלגנים ביחד ולך, לך, לך תרקוד, לך תשמח. זה מאוד קשה, אבל צריך לזכור שזה כמו, תחשבו על דוגמה כזאת, שאתה נמצא באיזשהו מקום והמלך קורא לך. בסיפורי מעשיות יש דוגמה כזאת. המלך הוא אפילו, אין לו זמן להיפרד מאשתו, הוא צועק לאשתו, המלך שלח אחריי, והוא אומר לה שלום מרחוק והולך. היא שואלת אותו למה, אז הוא כבר לא שומע. טוב, הקיצר, אתה הולך למלך, אתה מתנהג בתמימות, אתה הולך למלך, אתה מגיע, יש שם שביל צר כזה, במשדה הדדים יש כל מיני, לא יודע מה, או קירות או גדרות חיים, אי אפשר לעבור. ומישהו עומד שם, מפריע לך לעבור. ואתה אומר לו, אתה רואה אותו מהגב, אתה דופק לו בגב ככה, אתה אומר לו, כמו שאומרים, אדוני, סליחה, המלך קרא לי. ואז אתה, הוא מסתובב ומסתכל אליך, אתה רואה שזה המלך. באותו רגע משתנה לך כל ה... הוא יצא לקראתך בכלל. אתה לא צריך למהר לאף מקום, הוא פה. רק הוא עמד עם הגב, אז אתה לא ראית. אז בימים האלה, בימים המטורפים האלה, שאתה כבר רוצה, אתה רוצה לפתוח ספר, אתה רוצה לקרוא פרק תהילים, אתה רוצה להיות עם השם, ופתאום כל הדברים עומדים לך ככה ולא נותנים לך להתקרב. אבל גם זה השם. רק אתה מחפש את השם עם הפנים, והשם נותן לך עכשיו את הגב. אבל זה השם לא פחות. וזה לא אומר שבאותו רגע אתה מתחיל לשמוח. הרבה פעמים כשאנחנו משנים את ההסתכלות שלנו, הבעיות לא נפתרו. הכל אותו דבר. הריבית של התשלומים מתקתקת, הכל מתפקשש. אותו דבר. אבל נקודה אחת בנפש נרגעה. אני יודע שלא זרקו אותי לאיזה מקום בלי להסתכל עליי. יש שהכל מכוון. ואם הכל מכוון, אז הכל לטובה. השינוי הזה בנפש, זה הבחירה שאנחנו יכולים לבצע. אנחנו לא יכולים להפוך את המצב רוח מקצה לקצה ברגע אחד. זה בלתי אפשרי לחלוטין. ככה זה מובא בספרי קודש, שלא אי אפשר לדרוש מבן אדם שעל המקום ישנה את ליבו מקצה לקצה. אי אפשר לדרוש את זה מבן אדם. אבל לשנות את ההסתכלות הוא כן יכול. ואם הוא משנה את ההסתכלות, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו שבסוף גם הלב שלו ילך עם זה. אבל כל פנים, משהו בחירה יש לנו. אז ראינו מעניין, ראינו שלוש מאמרים בינתיים. מאמר הראשון הוא דיבר כמה כוחות לבחור. במאמר השני הוא דיבר אם לבחור אם להסתכל על הפנימיות או על החיצוניות. במאמר השלישי הוא מדבר לבחור להסתכל ככה שהשמחה תגיע בסוף. אבל הכל הוא מדבר על הבחירה. כל מיני שלבים בבחירה. כן, עוד לא התחלנו. מה, כן, מה?
זה הסיבה שהצדיקים, כמו שאמרתי, לא צוחקים עד הסוף. כי בוא נגיד, אתה מדבר על ריביות, עניינים, מחסורים.
על מי? אני מדבר על מי?
הצדיקים, הצדיקים.
לא, זה שמעתי.
אתה אומר, יש דברים שחוסמים, דברים שלא...
כן.
אבל לפעמים זה גם דברים שחוסמים, שלא... כאילו זה אנשים אחרים, אתה רואה כאב אמיתי. כאילו,
את הניסיון
של השני שהוא לא מצליח.
כאילו,
הרבה אנשים
קוראים
שאתה אוהב, ואתה רואה שלא, כאילו, המציאות היא לא...
ואני
לא אגיד
המציאות. מה אנחנו רואים? שבן אדם יודע שזה הכל
בהשגחה,
והוא נשאר בדיוק באותו מקום...
בגלל זה אולי אי אפשר להגיע לקצה השני, ואני לא יכולה לרקוד...
לא, אבל הוא נשאר בדיוק באותו מקום כמו אחד שלא מאמין בהשגחה.
לא, יש יותר
שמחה,
אבל הכוונה לא עד
הסוף. הוא לא מגיע עד הסוף, הוא לא מגיע עד הסוף.
תמיד יהיה איזה כאב.
אבל אם אני טעיתי בדרך, והלכתי 80 קילומטר בדרך לא נכונה, והתברר לי שטעיתי, ועכשיו אני מסתובב 180 מעלות עם הפנים החוצה, יש לי עוד 80 קילומטר לחזור, אבל אני כבר בכיוון. וזה קרה לי עכשיו. זה הבדל גדול. זה הבחירה שלי, הבחירה שלי עכשיו זה לשנות כיוון. אני לא יכול את כל הדרך ללכת חזרה בשנייה, אין לי כנפיים. אבל שיניתי כיוון. וזה עניין גדול. כשאת כל זה לקרוא עכשיו בפנים, זה ייקח קצת זמן, ונשתדל לעשות את זה ככה שזה יובן, זה כתוב בשפה די קשה, לא תמיד, אבל בקטע הזה זה כתוב די קשה, שפה די קשה. המדרש אומר דורשני. כי בקושייתו אומר שנברא לא בעמל והגיע, צריך לקרוא את זה אחרת. בקושייה הוא אומר שהעולם נברא לא בעמל והגיע. הוא מסיים שהוא נקרא בפסוק מלאכתו להיפרע וליתן שכר טוב העולם שנברא בעמל והגיע. וזה באמת לא נכון. זה סתירה מיני ובי. עכשיו, מצד שני, והם באמת נברא שלא בעמל והגיע, איך ייפרעו מהם לומר שנברא בעמל והגיע? אם חס ושלום כתבה התורה מלאכתו שיהיה משמע שנברא בעמל כדי להיפרע, אף שלא נברא בעמל והגיע. תחשבו על בית דין שיושב שם איזה חוטא וצריך להלקוט אותו, יושבים כמה תלמידים של הדיין, והדיין אומר לחוטא, אני מלכה אותך בגלל שאתה קלקלת את העולם שנברא בעמל והגיע, ולתלמידים שלו נותן קריצה בעין, כאילו אתם יודעים שהעולם לא נברא בעמל והגיע, אלא בדיבור פה בלבד. אנחנו רוצים להיות חלק מדבר כזה? זה הרי שקר. איך המדרש מתאר, מה שהמדרש מתאר זה בדיוק זה. איך זה יכול להיות? כנראה שלא הבנו. ככה הוא טוען. זה ברור השאלה? ברור. הוא בעשרה מאמרות, שם במשנה, בפרקי אבות, שאמרה המשנה כדי ליתן שכר טוב ולהיפרע, באמת נברא העולם בעשרה מאמרות. השייך כדי ליתן שכר טוב ולהיפרע. ובפרט לפי הדברי התוספות יום טוב שם, שהזכרתי אותו קודם, שמה שאומרת המשנה או מה תלמוד לומר אלא, לא משום זה בראו השם בעשרה מאמרות, כדי ליתן שכר ולהיפרע. רק כן רצה השם. השם רצה לברוא בעשרה מאמרות. דיברנו על זה ש... אחרת לא תהיה בחירה וכל זה. שאלת המשנה היא מה תלמוד לומר, מה למדין אנחנו מזה שנברא בעשרה מאמרות. ועל זה הוא אומר, למדין מזה את גודל העונש. מה שאין כן כאן שמסיים המדרש שנברא בעמל כדי להיפרע וליתן שכר טוב, הוא אומר מתחילתו שנברא בלא עמל. וכאילו תוך כדי דיבור, לב רשע סיפה ולב סיפה רשע, מדרש פלט. עכשיו, כאן הוא רוצה לפתח את הרעיון שיש שני סוגי עמל. צריך להסביר את זה פעמיים. קודם כל, יש שני סוגי עמל, יש עמל אחד שקיים בבריאת העולם ויש עמל שלא קיים בבריאת העולם. עמל כפשוטו לא קיים בבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא לא התעייף כשהוא ברא את העולם. אבל יש עמל שהקדוש ברוך הוא הכניס שיהיה מובנה בתוך המציאות של העולם, יש מובנה שם, חלק אינטגרלי מהעולם זה עמל והגיע. כאופציה, זה תלוי אצל בני אדם בכל אופן. זאת אומרת, למעשה אפשר לומר אחרת, השם ברא את התודעה האנושית, את המוח האנושי, בצורה כזאת, שאם הוא ירצה, הוא יראה בכל דבר רק עמל והגיע. על כל דבר הוא יגיד אוף. יש בן אדם שאומר על כל דבר, וואי, איזה יופי. יש בן אדם שאומר, אוף, עוד משהו, אוי, אין לי כוח. על אותו דבר עצמו. זה עמל והגיע. וזה לא עמל והגיע שהיה אצל הקדוש ברוך הוא. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא התייגע. כתוב שהעולם נברא בעמל והגיע. זה בעצם הנקודה של התירוץ שלו. יש עמל והגיע בעולם. העולם נברא עם עמל והגיע. אין מה לעשות. אין מה להכחיש את זה. זה עניין אחד. עכשיו, העניין השני זה שבגלל זה בסוף גם כביכול אצל הקדוש ברוך הוא יש עמל והגיע, וזה נראה בהמשך. אבל איך מסבירים את זה? איפה זה? איך רואים במדרש שהוא מדבר על עמל והגיעה של בני אדם שהם מוצאים בעולם עמל והגיעה. איפה זה כתוב במדרש? זה נראה כמו המצאה, נכון? לגמרי המצאה. זה לא נראה פשט. אז הוא אומר, תסתכלו בסוף, בקטע האחרון של המדרש כתוב, מה נברא בו אחרי ששבת, שענן ונחת שלווה והשקט. זאת אומרת שהעמל והגיעה זה אנטיתזה של שלווה. יש עמל והגיעה שהוא אנטיתזה של מנוחה. כן, מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו נחים או מתייגעים? מבחינה פיזית, השלד, השרירים, מה קורה להם עכשיו? אנחנו נחים, אלא אם כן מישהו יותר מדי מתוח שהוא כל הזמן מפעיל טונוס שרירים שיגעון, כן? אבל אנחנו עכשיו במנוחה. מבחינה נפשית, יכול להיות שאם נזרוק איזה לחלל איזו שאלה מאוד מאוד מרתקת, כל זמן שלא נדע את התשובה, אז אנחנו במתח. אנחנו במתח אפשר להיות גם כששוכבים על מיטה וקוראים ספר. זה לא קשור. אבל מבחינה פיזית אנחנו במנוחה. אז יש יגיעה שההפך שלה זה מנוחה. יש יגיעה שההפך שלה זה שלווה, זה יגיעה אחרת. בן אדם יכול להיות תוך כדי תנועה ולהיות בשלוות נפש מלאה. אפילו תוך כדי ריצה הוא יכול להיות בשלוות נפש. הוא לא מרגיש שהוא רץ, הוא מרחף. והפוך, הפך מהשלווה, זה לא מנוחה. אם אין לו שלווה, אז גם מתי שהוא נח הוא מתייגע. ההפך מהשלווה זה, איך הוא כותב? עמל והגיע. זה עמל והגיע אחרת. זה מתח, זה קוצר רוח, זה חוסר זמן, זה חוסר עניין, זה מתפתח אחר כך לדיכאון ולכל מיני דברים כאלה. זה שני סוגי עמל והגיע. עכשיו, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ללא עמל והגיע, הכוונה כפשוטו, יגיע כפשוטו. הקדוש ברוך הוא בשני מילים, הוא ברא את, בשתי אותיות הוא ברא את כל העולם. אחר כך זה התפרד דרך 10 מאמרות, אבל אין שם יגיע. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם פוטנציאל שבעולם יהיה הרבה עמל והגיע, ואת השלווה הוא שם בעולם אחרי ששבת. מתי השם ברא את השלווה? בשבת. שזה כתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו, כי כל זמן שעדיין השבת לא נכנסה, העולם היה חסר שלווה. עכשיו, אם כן, איך משיגים את השלווה? מי זוכר את הסיפור בסיפורי מעשיות עם הגן הזה, שכל מי שנכנס לגן, אז הוא מרגיש שרודפים אותו. אבל פי שלא רואים כלום. הוא מרגיש שרודפים אותו, ואז הוא דופק את הראש בכל הקירות ובכל העצים, והוא יוצא פצוע. מה התקנה שלו? שיש בחוץ, יש בחוץ איזה נסר כזה, שכתוב, יש מצויר עליו דמות של מלך, כתוב עליו שלפניו ואחריו היה מלחמות, ובימיו לא היה מלחמות, היה שלום. ובסוף הסיפור כתוב שהמלך הזה זה השבת. זאת אומרת, אם אנחנו ניכנס לתודעה של שבת, אז אנחנו נהיה בעולם שכולו שלווה. מה זה התודעה של שבת? תודעה של שבת זה בדיוק מה שדיברנו עליה קודם. שהבן אדם הזה בשביל שמוליך אל המלך, שעומד עם הגב אליך ולא נותן לך להתקדם, כשהוא מסובב את הפנים אליך, אתה רואה שהוא בעצמו המלך. זה בעצם תודעה של שבת. שכל השבוע אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות משהו. אנחנו עושים, עובדים. בשבת מגיע יום שאנחנו מחזירים את המפתחות לקדוש ברוך הוא. פעם סיפרתי על זה סיפור. מי שזוכר את הסיפור זוכר. זוכרים את הסיפור? הסיפור עם המפתחות. אני לא רוצה לחזור על זה עכשיו עוד פעם. אבל על כל פנים, בשבת אנחנו מחזירים את המפתחות לקדוש ברוך הוא. ואם יש לנו, אנחנו אומרים היום יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, אם יש לנו תודעה של שבת כל השבוע, אז אנחנו כל השבוע מחזיקים את המפתחות לא כמו בעל הבית, כמו עובד. הוא קיבל את המפתחות לצורך העניין, אז זה לא המפתחות שלו. הוא לא חושב שהוא הבעל הבית. כשהוא לא חושב שהוא הבעל הבית, אז הוא לא רואה את העמל והגיע, הוא רואה את השלווה. כי הכל מנוהל והכל מסודר על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. והכל, אפילו אם אנחנו אדם, איך כתוב שם, קצר ימים וסבר רוגז. יש פרק כזה ב, יש ביוב, יש פרק שמתחיל עם הפסוק הזה. אדם קצר ימים וסבר רוגז, מתאים לאיוב כזה. אפילו אם אנחנו בתודעה כזאת, אם יש לנו אמונה שלמה שהכל בא מעת השם, אז זה מרפא את הלב שלנו. אז יכול להיות שאנחנו לא מגיעים לשלווה ברגע אחד, אבל אנחנו בדרך להגיע לשלווה. עשינו פרסה, אנחנו כבר לא בדרך לדפוק את הראש בקיר, ולא בדרך להתרסק באיזה תהום, אנחנו בדרך לחזור חזרה, הדרך העולה בית אל, אנחנו חוזרים חזרה לקדוש ברוך. הבחירה שלנו זה אם זה או זה. זה המשמעות כאן, זה מה שהמדרש אומר. המדרש שם את השלווה מול היגיעה, כן? לא את המנוחה מול היגיעה. זה ברור? זה הרמז.
זה הרב שאנחנו לומדים, זה לא יגיעה, זאת אומרת, אנחנו יושבים, אבל...
כן, זה יגיעה של המוח, אני סתם אמרתי שזה לא יגיעה, אני לא התכוונתי. התכוונתי רק קצת ככה. שבנים מסכנים כאלה, סך הכל. הבן אדם המודרני הוא כל היום יושב על כיסא. אז כשהוא לומד, אז זה בשבילו הגיעה גדולה. תחשבי על בן אדם שהוא כל היום בחוץ, וכל היום רץ, וכל היום, אפילו נושא מכתבים. לא יגיד אחד שצריך להעמיס עגלה עם חבילות חציר כאלה. סתם הוא עובד, אבל הוא בתנועה כל הזמן. הוא בא בערב, הוא מתיישב, אז הוא אומר, ברוך השם שאפשר לשבת. הוא עובד, הוא לומד, אבל הוא נח. אל תקשי על זה, אמרתי זה בסוגריים, זה לא משנה כל כך.
זה לא שום
לא התכוונתי שום דבר. שלווה זה נקודה אחרת בנפש מאשר מנוחה. מנוחה זה נוחה שלי. נכון, בן אדם שהוא לא בשלווה, אז גם השרירים שלו לא יכולים לנוח. יש בן אדם שתמיד השרירים שלו מתוחים. הוא מתחיל לסבול מזה. זה באמת, זה חבל. ונראה מזה, המדרש מסיים בבת אחת, הוא אומר. אבל המדרש מסיים בבת אחת, ומה נברא בו לאחר ששבה? שענן ונחת שלווה והשקט. שעל פיו הפשוט קשה להבין איזה שייכות יש לזה, זה לזה. אבל צריך להגיד, הוא ברא מנוחה. כן? מה פתאום מעריכות כזאת? ונראה מזה שתירוצה של המדרש, שנברא כולו בעמל והגיעה, לא בעמל והגיעה פשוטה, שהוא מלשון עבודה כוונתו, רק כאן הכוונה אלא. אלא בעמל והגיעה שהם הפך מן השענן ונחת השלווה והשקט. שעמל הוא מלשון ואת עמלנו אלו הבנים. עמלנו אלו הבנים, שם הכוונה זה לא שהם עבדו קשה, אלא שהם סבלו מזה שלקחו את הילדים שלהם. הסבל. והגיעה מלשון כל הדברים יגיעים. זה גם כן, שההקשר בפסוק שם כל הדברים יגיעים, שהבן אדם אף פעם לא שבע או אף פעם לא שבע רצון, תמיד חסר לו. על זה נאמר כל הדברים יגיעים. לא תוכל לנפש לסבוע. ואין עבודה שאין לו לאדם קורת רוח בה, רק דאגה ועצבות. כל מלאכה, כל עבודה, כל התעסקות שבן אדם עושה, שאין לו מזה נחת רוח, יש לו מזה רק דאגה ועצבות, זה בכלל של היגיעה הזאת. וזה שמתרץ המדרש, אין אמת שעמל והיגיעה פשוטה בכוח לא הייתה אצלו התברך. אבל עמל והיגיעה זו שאין הפך של הנחת ושלווה שנברא בשבת, זאת הייתה. איפה היא הייתה? זה הוא הכניס בעולם, לא אצלו. אצלו אין דבר כזה. ובשביל זה כתיב מלאכתו. אבל לא אצלו התברך הייתה העמל והגיעה הזאת. רק כשנשתלשל העולם לבחירת טוב ורע לרשעים וצדיקים, נעשה העולם בעמל והגיעה. וברור, הוא הכניס פה כי אחרת לא הייתה בחירה. זה פלא מה שהוא אומר. אם היינו כולנו שמחים בחלקנו, והיינו רואים את השם מאחורי כל תופעה, היינו כולנו אוטומטית צדיקים. אם זה היה מובן מאליו של האנושות, אז אף אחד לא היה חוטא. זה שאנחנו יכולים לחתור, זה בגלל שזה לא המובן מאליו. יש שאנחנו לא רואים ולא זוכרים. ואז אפילו מי שכן עושה מאמץ ורואה וזוכר, אז הוא, זה ברצו ושוב. אז זה בא וזה הולך, אז הוא יכול ליפול. אבל אם זה היה המובן מאליו, אם זה היה ברור, כמו שאני זוכר עכשיו שפה יש כיסא, למרות שלא הסתכלתי באותו רגע על הכיוון הזה, אבל אני בטוח, ראיתי את זה ואני יודע שאף אחד לא היה כאן, אף אחד לא לקח את זה, כאילו אני יודע שמחרי יש ארון קודש, למרות שאני בכלל לא רואה אפילו חלק ממנו, אבל אני יודע שיש מחרי ארון קודש, אני יודע שמחרי ארון קודש יש קיר. אז אם זה היה כל כך ברור שלמרות שלא רואים, זה היה כל כך ממש ממש ברור שהנה הקדוש ברוך הוא, אז לא היינו חוטאים. לא היה בחירה. הבחירה מולידה איתה את הפוטנציאל. עצם הבחירה, עצם זה שאני יכול למרוד בו, זה גם אומר שאני יכול לשכוח שהוא מנהיג את הכל. ואם אני יכול לשכוח שהוא מנהיג את הכל, אבל אני יכול לשכוח שהכל לטובה, ואז אני מוצא רק את, רק את העמל ואת היגיעה. רק את החסרונות. עמל והיגיעה הזאת, כשנשתלשל העולם לבחירת טוב ורע לרשעים וצדיקים, נעשה העולם בעמל והגיעה. ולא מן העולם בעצמו, רק מן גשם העולם. מה פירוש מהגשמיות של העולם היא בסדר גמור, היא לכתחילה. אין שום דבר רע בגשמיות. אבל אם בן אדם מתעקש שהגשמיות תסתיר לו את האלוקות. איך כתוב שם בליקוטי מהר"ן, אם בן אדם שם מטבע מול העין. הם מספרים בדיחה שכשבגרוש היה חור, אז יכלו דרכו לראות את השני. היום בגרוש אין חור, אז כל אחד רואה רק את עצמו, הגרוש מסתיר לו את כל העולם. שם כתוב משל כזה, בליקוטי מהר"ן, שאם אדם שם מטבע, כמה גודל של מטבע, הוא שם מטבע מול העין, זה מסתיר לו את כל העולם. אבל הוא יכול בקלות להזיז את המטבע, ואז הוא יראה את העולם. זאת אומרת, אם בן אדם, זה קשור למאמר הקודם. מאמר הקודם הוא אומר שיש את הנפש של העולם, מי שזוכר מה שלמדנו. הנפש של העולם זה האפשרות להתפעל מדברים בעולם. כל דבר בעולם עושה רושם בנפש שלנו. אנחנו יכולים להתפעל, הוא לא מדבר על עמל והגיעה, שם הוא מדבר הכל על בני אדם שאומרים וואי, שהכל טוב להם. אז יכולים להתפעל מהחיצוניות, יכולים להתפעל מהפנימיות. אז אם בן אדם בוחר להתפעל מהחיצוניות, החיצוניות הטבע שלה שהיא גורמת לנו לשכוח מה השם יתברך. ואז בסופו שהוא ייפול, והעולם הוא לא תמיד מפרגן לנו, אז הוא ייפול לעמל והגיע. עכשיו הוא מביא את הפסוק איפה שכתוב שיש גם עמל והגיע אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא היה שבע רצון ממה שהוא ברא. איפה זה כתוב? איפה כתוב שהשם ברא עולם והוא לא היה שבע רצון ממנו? לפני המבול, סוף פרשת בראשית. וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, והתעצב אל ליבו, עמל והגיע, והוא יתברך את הכל רעה מראש, כי גם כיתות המלאכים אמרו אל יברש, הוא עתיד לחטוא. אבל השם אמר הכל כדאי, בשביל איש אחד אשר יעבוד אותו יתברך. פה צריך לא להתבלבל. זה לא שהכל כדאי ורק אחד יעבוד את השם. הכל כדאי בשביל איש אחד שיעבוד את השם, וכל אחד מאיתנו יכול להיות אותו האיש. זה ברור? לכל אחד נתנו את האופציה שהוא יהיה אותו, זה, בסוף כולם יעבדו את השם. אבל מספיק שאחד יעבוד את השם, הוא מביא על זה, כמו שהמשנה אומרת, על הלומד תורה לשמה, שכל העולם כולו כדאי לו. אז רק אחד צריך ללמוד תורה לשמה, לא, כולם צריכים ללמוד תורה לשמה. רק אם אתה לבד לומד תורה לשמה, אז כבר כאילו את הקרן שהשקענו, הוצאנו כבר. הכל היתר זה הרווח, אבל כבר היה כדאי, כבר אין מה להתעצב. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא לא אוהב עולם כזה. הקדוש ברוך הוא אוהב עולם שכולם שמחים, ושכולם לומדים תורה לשמה, ושכולם עובדים אותו. לא עולם כזה שכולם מסתובבים מצוברחים ומקטרים, ויש רק אחד שכביכול שליח ציבור כזה, שזורקים עליו את הכל. אז לכן והתעצב ליבו. כיוון שעולם כזה לא העולם בעצמו, רק גשם העולם, הוא מתכוון לחמרנות, לאופציה שהחומר יסתיר לנו את כל המציאות. לא העולם בעצמו, רק גשם העולם, והטוב והרע שבו, כשתופסים את זה בחיצוניות, קשה להשם לברוא ומכל מקום בראו. אז מה פירוש שקשה לו לברוא? זה לא קושי לברוא. הוא בורא את זה עם כאילו, זה, הכל נגד הכוונה שלו, נגד המטרה שלו, ואנחנו יכולים להפוך את הכל שיהיה לו מזה נחת רוח. זה הכוונה. ממילא, והרשעים מאבדים עולם כזה שנברא בעמל והגיע, נפרעים מהם. ולצדקים נותנים שכר על זה מקיימים עולם כזה. עכשיו, זה קשור עם מה שדיברנו פעם. פעם דיברנו שמחלקים דברים לשניים, תמיד טועים. זוכרים את זה? כל דבר צריך להתחלק לשלוש. מי זוכר שכל דבר מתחלק לשלוש? שהיינו נערים צעירים, לימדו אותנו את זה. כל דבר בעולם מתחלק לשלוש. לא רק כל דבר בצהל, כל דבר בעולם מתחלק לשלוש. הרמק אומר את זה בפרדס. יש לכל דבר, זה ראשי תיבות סתר. אתה סתר לי. סתר זה סוף תוך ראש. כל דבר מתחלק לשלוש, וזה ככה, צורה אנכית. אבל גם בצורה אופקית כל דבר מתחלק לשלוש. זה ימין ושמאל ואמצע. כשיש רק ימין, או כשיש רק ימין ושמאל ואין את ההכרעה ביניהם, אז זה כמו אדם שהוא חסר דעת וחסר אחריות. הוא יכול לכתוב הרבה ספרים והרבה פלפולים והרבה רעיונות, אבל אי אפשר לסמוך עליו. הוא חסר כוח יצירה. הוא לא יכול להוציא דברים מהכוח אל הפועל, הוא לא יכול להזיז דברים. ואותו דבר כל העולם כולו, תמיד יש בו, תמיד מחולק לשלוש. השלישייה הזאת היא שלישייה מנצחת. אחד מאזן את השני, והשלישי המכריע תמיד יש בו את הכוח של האינסוף. זה כלל תמיד. עכשיו פה אצלנו, כשאנחנו מדברים על עבודת השם, אז יש, העולם נברא בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא מסתתר. אנחנו רואים. אכן אתה כאל מסתתר. אפשר להתפעל מזה, ואפשר בעקבות זה לכפור. הנביא התפעל מזה. אמר ריבונו של עולם, אני מתפעל מאיזה יכולת הסתתרות יש לך. כמה טוב אתה מסתתר. אתה מסתתר שהחכמים הכי גדולים לא יכולים למצוא אותך. איזה אינסופי אתה. זה הנביא התפעל. ויש כאלה שאם הקדוש ברוך הוא מסתתר, הם רוצים, והנביא אומר בעוד מקום, וחיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב. אני רוצה שהכוח ההסתרה הגדול הזה שיתגלה. ויש כאלה שאומרים לקדוש ברוך הוא, מה, ראית אותו פעם? אני לא מאמין בו. זה שתי הקצוות. עכשיו, מה העבודה של האדם? העבודה של האדם זה להביא את הקדוש ברוך הוא, או עוד יותר נכון, להביא את העולם למקום כזה, שאם נרצה, נוכל להיווכח במציאות של הקדוש ברוך הוא. נוכל להיווכח בנוכחות שלו. זה נקרא, בלשון של החסידות, זה נקרא המשכה. כל הספרים הקדושים תמיד כתוב להמשיך, להמשיך, להמשיך. ממשיכים בחינה זאת, ממשיכים בחינה זאת. מה זה נקרא להמשיך? להמשיך זה לא אומר שאחרי שהמשכנו את זה אנחנו רואים את זה. יימשך עליי, אומרים בכל מיני רצון, לפני שעושים מצווה, שיימשך עליי כך ויימשך עליי כך, ואחרי זה הבן אדם נראה בדיוק אותו דבר כמו שהיה נראה קודם. צדיקים ראו הבדל. יש עבודה אחרת, יותר גבוהה, שזה לגלות, לא רק להמשיך אלא לגלות. למצב שאם הבן אדם להביא את העולם למצב כזה, זה העבודה שאברהם אבינו עשה, להביא את האנושות למצב כזה שמי שירצה, אז הוא יכול לעבוד ולגלות בנפש את הנוכחות של השם. אם הוא ירצה, אם הוא יעבוד על זה. אבל יש לפעמים שהעולם הוא במצב כל כך נמוך, שכמה שנעבוד לא נוכל להגיע לשם. אז התפקיד של הצדיקים הראשונים, כמו אברהם, חנוך, על חנוך כתוב במדרשים גם דבר כזה, חנוך לקח אנשים ולימד אותם לעבוד את השם, אבל לעבוד הם היו צריכים. לא כתוב שעשה להם ניסים. המשה רבינו כבר כתוב שהוא גילה. אברהם אבינו קראו לו ניסים, אבל הוא לא עשה ניסים. אבל אצל משה כתוב שהוא עשה ניסים, והוא אומר לפרעה, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. משה מגלה את הנוכחות של השם. הוא לא רק ממשיך את הנוכחות של השם, הוא מגלה את הנוכחות של השם. וזו עבודה של צדיקים תמיד, והיו צדיקים שהיה מותר להם לעשות ניסים ונפלאות, כשהיה צריך. והיו צדיקים שהיה אסור להם, והם היו חייבים לגלות את הכל רק דרך התורה שהם לימדו. היו בזה כל מיני אופנים. על הבעל שם טוב כתוב שהיה מותר בניסים, אבל מצד שני כתוב שהוא לא נלקח מעולם הדיבור, היה מעולם המחשבה. הוא אמר שאם הוא היה נלקח מעולם הדיבור, אז היה ממלא את כל העולם כולו תורה. והיה גילוי של תורה כל כך שאף אחד לא היה נשאר כופר. הפוך, ודווקא המופתים שהוא עשה, אז הם עזרו לפלח אוכלוסייה מסוים ולא לכולם. אז זה תמיד ככה, כי לכן לא נתנו לו את ה... לא נתנו לו מעולם הדיבור, כי היה מבטל את הבחירה. משיח יגלה את הכל, לכולם. וזה לא ניתן בזמן הזה. זה עוד שלב. יש לנו את השלב איך שהעולם נברא. העולם נברא בתחילתו, נברא יותר טוב. אנחנו מדברים על אחרי החטא. אחרי החטא של אדם הראשון, אז מיד אחרי זה דור, שני דורות אחרי זה התחילו כבר לעבוד עבודה זרה. אנוש. דור אנוש, טעות גדולה, כתוב ברמב״ם. זה היה עד אברהם אבינו, זה רמה אחת של העולם, זה רמה של הסתרה גמורה. היו כמה יוצאים מן הכלל צדיקים שהם היו בדוגמת אברהם. מאברהם התחיל להיות, כתוב, עד אברהם היה העולם מתנהג באפלה, כשבא אברהם התחיל להעיר. אברהם התחיל להעיר באמת. חנוך דאג לתלמידים שלו. אברהם פתח את האוהל, בואו ערבים, עובדי עבודה זרה, שהשתחוו לאבק שעל רגליהם, והוא לימד אותם לברך ברכת המזון. זה רמה אחרת לגמרי. בא משה ומדבר עם פרעה אודות הקדוש ברוך. זה כבר עוד. אחרי משה יש לנו כבר מצוות שהחומר נהיה קדוש. זה להוריד את הקדושה למקום עוד יותר נמוך. וביחד עם זה הצדיקים צריכים גם לגלות. ונוסף לזה, לעתיד לבוא יתגלה לגמרי. איפה אנחנו בכל זה?
לא בחירה?
לעתיד לבוא, השלה הקדוש שואל את זה. הוא שואל מה, לעתיד לא תהיה בחירה? הוא שואל את זה על הפסוק, כתוב, את רוח אתה מעביר מן הארץ, ממילא לא יהיה יצר הרע. ובפיוטים בסוף הגדה של פסח שם, שהקדוש ברוך הוא שוחט את מלאך המוות. אז לא תהיה בחירה? אז הוא אומר, יהיה בחירה בין טוב ליותר טוב. זה תירוץ לא ככה פשוט, אפשר להתווכח עליו, אבל ככה הוא כותב. אבל על כל פנים, אנחנו עכשיו בעולם של הבחירה, ואנחנו יכולים להיות צדיקים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבחור אם רק להמשיך או גם לגלות. ואנחנו גם יכולים להיות רשעים. שלא להמשיך ולא לגלות, ולהתחיל לשכוח. אצל הרשע, הרמה הראשונה הכי גבוהה זה השכחה, הרמה האחרונה זה הכפירה. אבל זה אותה סקאלה. זה אותה סקאלה, נשכחתי כמת מלב, ואין חיות איפה שיש שכחה. אין חיות, וזה מתוך שכחה אפשר להגיע נשכחתי כמת. זה מיטת הלב. אז אנחנו צריכים לדעת, למעשה מה שלמדנו פה, למדנו על עוד סוג של בחירה. הסוג של הבחירה הזאת זה לזכור שזה הקדוש ברוך הוא רק עומד עם הגב אלינו. תזכרו את הדוגמה שנתתי. זוכרים? השביל הצר בדרך אל המלך, והבן אדם שתקוע שם ולא נותן לעבור. יש פקק. אבל זה המלך בעצמו. המלך יצא אלינו, ואנחנו מזהים אותו כהפרעה להיכנס לאחד המלך. אנחנו חושבים שהמלך חייב להיות על כיסא מלכותו, ועם כמה שינגימלים בדרך עד שנגיע, אנחנו לא מבינים שהמלך יכול לעמוד בגן, ורק הוא עומד עם הגב, אלינו, הוא לא נותן לנו לעבור כי הגענו כבר. ובזה יש בחירה. רק הבחירה פה היא לא פותרת את הבעיות, אבל היא התחלה של תהליך, התחלה של דרך. ועל זה, עם זה יש הרבה לעבוד. זהו, פה אפשר לעצור.
ואיך אפשר לשמוע מה המלך אומר? המלך הוא
נתגע. לשמוע מה הוא אומר, זה הוא נתן לתורה, ובאמת, צריך הרבה תפילות.
שהוא יצר.
כן, בזה שהוא עצר, לפעמים צריך באמת להגיד לו, אדוני, סליחה, למה אתה עוצר פה? אז מסתובב עם הפנים. אנחנו צריכים להתפלל לפי השכל שלנו. במקיף אנחנו צריכים לדעת שזה כבר המלך. מותר להתפלל שהבעיות ייפתרו, זה לא סתירה.